הסימן הזה מאוד מלא וגדוש, סימן עמוס מאוד. סימן מוחה, צריך סבלנות כדי להכיל את כל הדברים שכתובים פה. הנושא של הסימן הוא קריאת שמע וקצת הברכות. הוא בעצם עוסק בכל הסוגיות, מתי התחילת זמן קריאת שמע בדיעבד, מתי לכתחילה, מתי מצוות מצווה מן המובחר, מתי סוף זמן קריאת שמע, וזה המון המון סוגיות הלכתיות. אז בואו נקרא את הסימן הזה. אני מניח... מה? תמיד להקליט
את השיעור ולשלוח
לי
כמה
מקומות. מה, סוף זמן קריאת שמע? לא התכוונת תחילת זמן קריאת שמע.
סוף.
אז אני מניח שהיום אנחנו נקרא את נלמד את הטור של בית יוסף בשבוע הבא נחזור, כי יש פה המון המון חומר. בעצם יש פה כמה דפים במסרת ברכות, בגמר מסרת ברכות. אם כן, אומר פה הטור בסימן נחת סעיף א' וקורין קריאת שמע ומברכין שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב שתיים לפניה ושתיים לאחריה, וסמכים על פסוק שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך. זה כל מה שאומר פה לגבי הברכות. הסימן של הברכות הוא לאחר מכן בסימן נונטט. סימן של הברכות, כאן הוא אומר פה איזו הקדמה קטנה על הברכות. פירו בבית יוסף, רק נבודד את העניין הזה, קוראים קריאת שמע ומברכים שתיים לפניה ואחת לאחריה. משנה מספר כמה דברכות בשחר, ברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, וברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, ומה שטוב וסמכו ולפסוק שבע ימים להלתיך, הוא בירושלמי פרק היה קורא. אם כן, הירושלמי אומר שברכות קריאת שמע הן שבע, שנאמר שבע ביום הללתיך. איך הגענו להללתיך לברכות קריאת שמע? הללתיך זה נראה לי... כן, אבל הלל זה נראה לי פסוקי דזמרה. המושג הלל, רגע, אתה מזכיר את הגמרא שם בשבת קופיות ח', מה הגמרא אומרת שם? אמר רבי יוסי יהי חלקי באומרי הלל בכל יום. אומרת הגמרא, והרי כל האומר הלל בכל יום, הרי זה מחריף ומגדף, לא קשיא. כאן בפסוקי דזמרה, וכאן בהלל המצרי. זה הגמרא. כלומר, פסוקי דזמרה, עליו נאמר יהי חלקי. פתאום מתברר שגם זה נקרא שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך.
קשה.
מה?
קשה.
לא, מה זה קשור להלל? ברכות קריאת שמע, איך הן קשורות להלל? אני חושב שזה הלל על הבריאה. זו ההבחנה שלי נכונה? כלומר, הלל של ברכות קריאת שמע הוא לאו דווקא על בריאת העולם. יש להללו את שם השם כי הוא ציווה ונברא הוא. אבל שם יותר הנקודה היא, אנחנו מהללים את השם וגם העולם מהלל אותו כיוון שהוא נברא. אבל פה זה הלל על הבריאה. מאיפה אני לוקח את הדבר הזה? מישהו זוכר איפה למדנו את העניין הזה של שבע ביום הללתיך? שכחתם, טעית. איפה למדנו את זה עוד פעם? בחוברת הזאת, דפוס יוסי נקש, תסתכלו בסימן נון וב, עניין הקדישים, כן, שבע קדישים, כן, מדהים. פשוט להפוך דף אחד, כן? דף אחד אחורנית. בבית יוסף, דיבור המתחיל וכתוב עוד שם. לא, זה לא דף אחד אחורנית. כן, אבל זה לא זה. לא, זה סליחה. איפה מניין הקדישים? זה בסימן נ"ו בטוח. כן, 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 אבל איפה זה? לא, לא, לא שבעה ערכים. לא, תודה רבה. לא שבעה ערכים. כן, כן, הנה. בעמוד הראשון של החוברת הזאת. סימן נ"ה. בעמוד הראשון. סימן נ"ה, סעיף א'. הוא נקרא כבר את כל הבית יוסף. ואומר קדיש. כתב האגור. בסימן תאי ד' וזה ישנו. השיב הרעבד. טעם על הקדישים שומרים בתפילה. אחד אחר פסוקי דזמרה. שיש להם הפסק דפסוקים, וקדיש אחר סיום תפילת 18 שהיא מצווה לפני עצמה ואינה דבוקה לאחריה, וקדיש אחר קריאת תורה כי מצווה לפני עצמה בכניסה, קדיש אחר הקדושה ודבר שבקדושה, קדיש אחר מזמור פרק או אגדה ומשנה קדומה ומסותה, על מכה קדושה סדרה ויש מה הגעתה, קדיש אחר אשרי למנחה שמצווה לפני עצמה, שכל מדי ידו ושלוש פעמים חונות הרשו בן עולם הבא, קדיש אחר ברכות קריאת שמה של ערבית, קריאת ערבית רשות שולחים להם קודש 18 ושמו קדיש וקדיש לאחר תפילת תורה ושמונה עשרה, ואין פוחתים משבעה קדישים בכל יום. הגאונים כתבו על שם שבע ביום מללתיך. עד כאן לשנה משיבולי הלקט.
זה אותו הילול. זה לא הילול שונה. זה ככה.
מה ההבדל? זה שברכות קריאת שמע שאין שבע, זה שבע ביום מללתיך, זה כתוב בתלמוד ירושלמי. וזה שבעה קדישים בכל כתוב. אבל עכשיו אתם מבינים איפה לקחו את זה. זה לא יאומן. אתה לומד את זה, אתה לא מבין איפה לקחו את זה. עכשיו אתה מבין איפה לקחו את זה. הרי אומרים, שבעה קדשים בכל יום זה מינימום. בואו נראה את המניין. שבעה קדשים הוא אחד אחרי פסוקי דזמרה, אחד אחרי תפילת העמידה, אחד אחרי... לא, קריאת תורה זה לא בכל יום. קריאת תורה זה לא בכל יום. אחד אחרי קדושה לסדרה, אחד עוד אחד נוסף קדיש יתום, ויש לנו אחד במנחה ותתקבל, אחד לפני מנחה ותתקבל, אחד בערבית ותתקבל,
לא, אין אחרי, אין אחרי מנחה. יש לפני מנחה. אחרי
המידה
של מנחה, אין. אמרנו
שהצמידו
מנחה בערבית.
הצמידו מנחה בערבית, יפה. זה היה החשבון. הוא לא מונה פה תתקבל של מנחה, כי היו עושים מנחה מאירים, ואז יש בערבית שני קדישים. יפה, ארבעה קדישים בשחרית, קדיש אחד במנחה, ושניים בערבית. אלו שבעת הקדישים, שאין פוחתים מהם. לא שאי אפשר להוסיף. אפשר להוסיף, אבל לא להרבות כמובן בקדישים. אפשר להוסיף. אז זה מה שיש לנו בראשונים. הגאונים מביאים את זה. אנחנו ראינו שעל פי הארי הקדוש צריך 12 קדישים בכל יום ו... 12, מה?
בנוהגים...
בנוהגים 13, 14, 15, 16, כבר זה ספרנו את ה... אבל המקור, נאמר, הכי יסודי לקדישים זה 7 קדישים בכל יום. ואנחנו רואים שלמעשה הספרדים משתדלים רק לנהוג כמו הארי. למה, איך רואים שמשתדלים? כי לפי הארי, גם אם אין אף אבל, צריכים להגיד את כל הקדישים הללו, וזה לא מצאנו שאצל הספרדים עושים. אם אין אף אבל, לא מוסיפים מעבר לקדישים שהם בנוסח של השליח ציבור. או, היום בזמננו, בקדישים של, שהם בנוסח של השליח ציבור, אז יוצא שבעה. נכון? כיוון שאנחנו עם קדיש להתקבל במנחה, במקום אותו קדיש יתמה של שחיר, יוצאנו שבעה קדישים להשליח ציבור. כך יתקבל היום. אז גם אם אין יתום, אתה תגיד את שבעת הקדישים הללו. אז אני חוזר לכך שבעצם עיקר דין שבעה קדישים. מאמר מוסגר, אני התקשיתי היום במשהו. התקשיתי עם משהו שבזמן האחרון כמעט כל הספרדים לא מסתפרים בספירת העומר. בכלל. לא, ספירת העומר. אתה רואה את זה ביום העצמאות. כולם פתאום נעשים מקובלים, אומרים אנחנו גם בל"ג בעומר לא מסתפרים. כי כתוב בארי. אבל כתוב בארי גם בבין המצרים לא להסתפר. בשלושת השבועות. זה גם כתוב בארי. גורנישט. אני לא מסתפר שלושת השבועות. במנהג יהודי מרוקו. גורנישט. פה פתאום הפסיקו להיות מקובלים. מה זה אומר? שיום העצמאות מרבה את חוכמת הנסתר בישראל. זה מוזר. פתאום אני התעוררתי על זה. בספירת העומר, כל מי שמסתפר ממנו, אצל הספרדים. אבל בשלושת השבועות, לא? כי פגשתי את הרב גילת אצל הספר. לפני את זה אני תמוז, אמרתי לו, מה זה, שנינו השתכנזנו? אז הוא אומר לי, לא, אני כתוב בארי. אמרתי לו, אני כי אבא שלי ככה. טוב, אז זה רק נזכרתי דרך אגב. אז תראו, רבותיי, יש פה דבר מדהים. זה אומנם לא הנושא של הסימן, אבל חייבים לזכור את זה. מה אומר הירושלמי? הירושלמי אומר, בסימן שלנו, סימן מונחת, ששבע ברכות קריאת שמע נתקנו על שם שבע ביום הללתיך. אני מבין שהירושלמי יש לו קושיה. קושיה שיש לכל אדם שמתחיל להתפלל. למה יש בבוקר שלוש? ובערב ארבע. זאת הקושיה שיש לכל מי שמתחיל להתפלל. שיהיה מסודר. או שלוש ושלוש.
בבוקר
אי אפשר לומר שכיוונו. אתה לא יכול לעשות גאולה עריכת האדם מה... שיהיה אפשר לומר שכיוונו, לסדר משהו?
שכיוונו בבוקר?
תמצא משהו! תמצא משהו! אני מבין שהירושלמי אומר שלא רצו להוסיף על שבע. זה נראה לי החשבון. היה ברור שלא מוסיפים על שבע. שבע ביום ילדתיך. זה הירושלמי. סליחה? אז לקחתי את המילים מהפה, למה? יפה. כי כשמדברים על בריאת העולם צריך לדבר על שבע. בלי עכשיו קבלה, העולם נברא בשבעה ימים. שבעת ימי בראשית. מה אומרים הגאונים? גם קדיש זה בריאת העולם. וכל מה שלמדנו, זה פשוט מדהים, הכל מתחבר. גם קדיש זה בריאת העולם. כלומר, העולם נברא מחדש בקדיש. שבעה קדישים. הפעם כשהייתי בימי נערותי, קד אבי נטליה, אהבתי ללמוד את הספרים של הרב עמיאל. שמעתם על הרב עמיאל? הרב משה אביגדור עמיאל. היה גאון אדיר. הייתה לו בעיה. הוא היה ציוני. שוכתב. נמחק מספר ההיסטוריה. היה גאון אדיר, יש לו ספרים... דרכי משה, עמידות החקר הלכה, גם הרב צבי קוסטנר אהב ללמוד את זה. אהבתי ללמוד את זה. והיו ספרים כאלה מקוריים, הוא תלמיד של רב שמעון שקופ. אתה רואה את המחשבה, כן, תלמיד של רב שמעון שקופ, אתה רואה את המחשבה של רב שמעון. יש לו רעיון כזה. הוא אומר, ואחד המאמרים שלו אומר, שבעצם אין חידושים בהלכה. התנאים... שופכים אור על כמה נקודות לדוגמה. כלומר, יש כמה סוגיות שהתנאים מעריכים בהן. סוגיות עקרוניות. באים האמוראים, אותו דבר הם מעבירים לעוד סוגיות, הם לא גמרו את העבודה. אחר כך הגאונים ממשיכים, אחר כך הראשונים ממשיכים. ובעצם כל הנקודה זה השלכה של פריצת הדרך של התנאים. פה אתה רואה את הדבר הזה, זה דבר של דוגמה מדהימה. באים הגאונים ואומרים, רגע, יש קשר בין... ברכות קריאת שמע לבין הקדיש, מהו הקשר? ושניהם מדברים על בריאת עולם חדש. בברכות קריאת שמע הנושא הוא יוצר אור, בורא חושר, ממש בריאת העולם, כפשוטו. ובקדיש הנושא הוא בריאת העולם מחדש, במובן של ויהיה השם למלך על כל הארץ, ויאמר יהיה השם אחד ושמו אחד. אז שם מצאנו שצריך שבע, וזה ברור ששבע שייך לבריאת העולם, גם על פי הפשט, גם על פי הסוד, אז גם בחדיש שבע קדישים. מדהים. כל זה אני זוכה בזכותכם. אני לא ידעתי את כל זה, לא חשבנתי את זה עד היום הזה. הייתי בבית אבל והתחדש לי עוד חידוש בקדיש, אני אגיד לכם אותו, אם אנחנו פה. אנחנו עמדנו לפני כמה שבועות את הטור שאומר נחמתה. מה זה לילה מכל נחמתה? אז אתה שואל את זה, אף אחד לא יודע. מה זאת אומרת התגדל לילה מכל נחמתה? אז הטור אומר, הקדוש ברוך הוא אבל, אבל... על השכינה שגלתה, על בית המקדש, על מלכות השם, עדיין לא התקיים, והיה השם למלך על כל הארץ, ואנחנו מנחמים אותו. אז אומרים, אנחנו רוצים משהו יותר מהנחמות. מה יותר מכל הנחמות? התגדל והתקדש מרבה, זה יותר מכל הנחמות, שאנחנו נחמים את הקדוש ברוך הוא. אז אמרתי, טוב, דיברתי על זה, כשאני בבית אבל, אני רוצה, צריך לגמול לוחס עם האבל, כי ידע את הקדיש. אמרתי, תוך כדי הדברים התחדש לחידוש. מה החידוש? אמרתי שאולי זאת הנקודה של הקדיש. כי תמיד אומרים, הקדיש זה מנחם את האבלים. אז אני אומר שהנקודה היא דווקא להפסיק לנחם. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להפסיק לנחם אותך, כי התקיים והיה השם למלך על כל הארץ. וגם אתה תפסיק לנחם אותנו, כי יהיה תחיית המתים. ככה התחדשתי תוך כדי. אולי זאת הנקודה של הקדיש. כי כל הנקודה של הקדיש היא מלחמת גוג ומגוג, תחיית המתים. ואנחנו אומרים, ראש שלנו, לא רוצים לנחם אותך יותר. וגם לא רוצים שתות לנחם אותם. איך הגעת לנאו? משיח. בעגלה או בזמן קריב, אני מוכן. לא תגיד נאו. בעגלה או בזמן קריב, תגיד. עגלה או בזמן קריב, זה בסדר. למה לא אמרו בקדיש עכשיו, עכשיו, עכשיו? לא צריך כזה. תן מה דברים להתפתח. מה?
2,000 שנה מחכים.
כל ה... איזה משיח? אין, דיברנו, אין משיח בקדיש. נוסח אשכנס צודק, אין משיח בקדיש, הקדיש הולך על מלחמת גוג ומגוג, זה יותר מהמשיח. אבל מי שאומר, ויצמח פה כנה וקרב ישראל, אומר, בדרך, והיה השם אומר לך, כל הארץ עוברים דרך המשיח, לאחר אומרים, ויצמח פה כנה וקרב ישראל, המשיח זה שלב קטן במהלך של הקדיש. אני לא נוהג לשתות לבדי. אבל מפני כבודו של מפני כבודו של מי שהביא אני אשתה, אבל או שהביאים לכולם או שזה, אני ככה לא חתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא חייבים, אני הרם היחידי והרמור שלא שותה בשירים, פשוט לא מסוגל, זה לא נעים לי. או שכולם שותים או שאף אחד לא, ושכל התלמידים בשיר יתחיל לשתות, זה לא בשביל, אז לא, אין שקול. טוב רבותיי, זה התחדש פה מבין השיטים הנושא ששבע ביום מללתיך. הבעיה שאני אשכח את זה עוד מעט, ואין לי זמן לכתוב את כל הדברים האלה. אני עומד לשכוח את זה.
לא, אנחנו מסתדרים את זה.
אבל יוני, אני יוצא את זה עם רגש. אמרתי את זה בית הוולת, העניין הזה של נעלה מכל נחמתה, היו בטוחים שזה דברי ניסטר. ואמרתי להם, זה לא נסתר, זה כתוב בטור, זה פשט, פשוט, אלא מכל נחמתה הזאת. לפעמים בנסתר יש תכנים כאלה מתוקים, סליחה, בפשט, יש כאלה תכנים מתוקים, ויש, הגרא אומר, על הפסוק במשלי, את תפוחי זהב ומשכיות כסף, דבר דבור על אופניו. הזהב זה הנסתר, והכסף זה הנגלה. היכולת לומר את הדברים הנסתרים דווקא בשפה שנגלה, רק זה דבר דבור על אופניו. זה ראיתי לפני שנים. אבל יש עוד ספר של רבי חיים ויטל, פירושים בדרך הפשט של רבי חיים ויטל על משלי. ויש שם הסכמה של הרב קוק. והוא אומר שברור לו שמה שיש פה, מה? מצאו את זה בכתב יד, בזמן הרב. הוא אומר שברור לו שמה שיש פה, הוא עולה במעלות הקודש למעלה מדברי הנסתר של רבי חיים ויטל. רגע, זה לא נגמר. זה היה לפני בערך 100 שנה. וזה בספר גרות ראייה. התגלגל לידי ספר שהוציאו 30 שנה אחרי זה, פירושים של רבי חיים ויטל על דרך הפשט על תהילים. עם הסכמה של האדמור מגור, האמרי אמת. ושם כתוב שיש מסורת בידו שהפירושים של רבי חיים ויטל על דרך הפשט עושים נחת רוח בשמיים יותר מאשר הפירושים על דרך הסוד. לא, הכוונה היא שכשרבי חיים ויטל מפרש את דרך הפשט, אז הוא כולל את כל המדרגות, כן? לא הכוונה שהפשט יותר מהסוד. הכוונה שכשהסוד מתלבש בבושים של פשט, אז זה להשתלשל בכל המדרגות כולם, וזה עושה נחת רוח יותר מאשר... ואתה קורא את זה, אתה לא... אתה קורא את השערים של רבי חיים ויטל, אתה לא מבין כלום, שם אתה קורא, אתה מבין הכל, זה יופי. אז זה החיבור. אז אמרתי, לפעמים יש בפשט דברים כאלה שהם... יש בהם מתיקות כזאת מיוחדת. טוב, עד כאן נושא של ברכות קריאת שמע, אנחנו עוברים לנושא של קריאת שמע. הברכות ימשיך לידון העניין בסימן הבא, סימן נ"ט. ממתי זמנה? אומר פה הטור. מי שיראה חברו הרגיל עמו קצת מרחוק, 400, ויקירנו, אם אתם זוכרים את הסוגיה, במשנה אומרת, ממתי קוראים את שמה בשחרית? מי שיקיר בין תחלת לחרתי, דברי רבי אליעזר. אנחנו אומרים, מי שיקיר בין תחלת ללבן. הגמרא שם מביאה על זה עוד כמה שיעורים, ואחד, מי שיראה את חברו בשיעור 400, אומרת הגמרא, איך מדובר? אם זה חבר שאתה רגיל איתו, אז אפילו פחות מ-400, אם זה לא רגיל איתו, אז אפילו יותר מ-400, אז רגיל ולא רגיל. אז גם יותר סרט, הפוך. רגיל ולא רגיל, זה השיעור של 400. סליחה? או, השאלה היא, מהו השיעור של בין תכלת ללבן והיחס שלו ל-400? מה שאנחנו רואים פה בטור, שהוא בכלל לא הביא את השיעור של בין תכלת ללבן, וזה מוזר, כי המשנה אומרת, איך אתה יכול לדחות משנה מפני ברייתא? הוא השמיט את השיעור של בין תכלת ללבן, כי בגמרא שם כתוב, שהלכה כמו אחרים, שאומרים את ה-400, השמיט אותו, הביא את זה לבד. עוד מעט נראה את הבית יוסף שיעשה את כל החשבון. השיעור שיש לנו פה בטור הוא רק 400, הוא לא הביא את תכלת ללבן. אני ממשיך בטור, ונמשך עד סוף 3 שעות, זה גם אותה משנה, וקורה עד סוף 3 שעות. אתם יודעים שיש פה, רק 3 שעות הללו, זה לוקח לפחות 3 שעות להסביר את כל המחלוקות. כלומר, אנחנו צריכים לדון בשאלה, 3 שעות, האם זה 3 שעות זמניות או 3 שעות קבועות. אנחנו צריכים לדון בשאלה, ממתי סופרים אותם? או מעלות השחר? אנחנו צריכים לדון בשאלה, מה ההבדל בין ערבית לבין שחרית, שבערבית אתה אומר כל זמן שבני אדם שוכבים, ואילו בשחרית אתה אומר 3 שעות, למה אתה לא אומר כל זמן שבני אדם קמים, וזה יהיה כל היום. כידוע שזו שיטת הכסף משנה. הכסף משנה, כבר בית יוסף, לא פה, אלא בכסף משנה אומר, שוודאי שמדאורייתא יוצאים ידי חובה כל היום, רק רבנן גדרו גדר שלא יקראו אותה אחרי 3 שעות. אסרו, זה הדבר איסור. נפקא מינה, אדם שהוא אנוס, הוא לא הספיק לקרוא את שמע האם יש טעם או לא. אלו הנושאים שיש כאן, ועל הכל נצטרך לדבר בסבלנות.
דווקא מתחילים
הבוקר,
לא עם
הערבים. כן, הסדר, רב ראובן מילר מאיר, שהטור הולך בסדר הפוך מאשר השס. השס מתחיל מערבית לשחרית, והטור מתחיל מהבוקר אל הלילה. השס יותר הגיוני. למה? מתחיל בלילה. מתי קוראים שעה בערבית? זו המשנה הראשונה.
שחר מברך, שניים לפניה ושניים לאחריה.
זה פרק שני, אבל המשנה הראשונה של השס. אז רב ראובן, התשובה אני חושב כזאת, השס הוא יותר עקרוני, והטור הוא יותר מעשי. כלומר, אם אתה רוצה שאנשים יהיה להם קל לזכור את הדברים, אז אתה מתחיל, לוקח את הנקודה שמבחינתו של האדם היא נקודת התחלה, והיא זמן ההשכמה. ולכן אתה צודק, אנחנו עוסקים בקריאת שמע של שחרית. כן, הוא אומר ש... נכון, כי יש נקודת כניסה. אתה שומע מה הוא אומר לך? זה יפה מה שהוא אמר. שבהלכות שבת, שם דווקא מתחילים הלילה. כי אז הכל עניין של נוחות. הטור הוא ספר, הטור שכון ערוך, הוא ספר שימושי מעשי. ומצווה מן המובחר לקרותה כוותיקין. שהיו מכוונים לקרותה מעט קודם בנצח חמה, כדי לסיים אותו אביחותיה כוותיקין עם הנצח חמה, ויסמוך להתפיע מיד בנצח חמה. אז יש לנו שני שיעורים בזמן קריאת שמע התחלה. מי שיראה את חברו הרגיל עמו 400 וותיקין. אנחנו יודעים שישנו שיעור שלישי. הוא מופיע בהמשך. מהו השיעור השלישי? עמוד השחר, שבזמן שאדם אנוס, הוא יכול לקרוא בעמוד השחר. אז בסופו של דבר, יש 3 שיעורים להתחלה. עמוד השחר, מי שיקיר, ותיקין. כל זה נצטרך לעשות סדר.
אבל ותיקין זה דין בקריאת שמע או דין בתפילה?
כן, דין בקריאת שמע. כדי להסמיך את קריאת שמע...
רק כדי, הרי מצווה מן המופר לקרותה כוותיקין, שיהיו מכוונים לקרותה מעט קודם לנצח חמה, כדי לסיים אותה וברכותיה כוותיקין לנצח חמה, ויסמוך להתפילה מיד בנצח חמה. השאלה אם זה דין בקריאת שמע או רק דין בתפילה?
שאלה יפה מאוד. לעניין, השאלה שלך היא כזאת, האם...
יש דין בתפילה שמתוותה יראו חיים שאחר,
כן.
ולכן מצווה מן המובחר לקרות קריאת שמע כוותיקין כדי לקיים מצווה מן המובחר בדין בתפילה.
ואי אפשר לעשות את זה קודם כי צריך לסמוך גולה לתפילה.
ואז צריך לקרות קריאת שמע טיפה לפני.
יפה, חזק מאוד. הכל כתוב, סבלנות. וכן כתב הרמב״ם מצוותה שיתחיל קודם הנצח חמה כדי שיגמור לקרות ולברך ברכה אחרונה עם הנצח המה, ושיעור זה כמו שיעור שעה אחת קודם שיהיה להשמש עד כאן. גם זאת עבודה גדולה מאוד. איך זה יכול להיות? הרי אתה אמר, מה זה שעה אם יקראו קריאת שמע? שיעור זה, מה?
שיעור זה אולי עולה למעלה.
איסור שעה, יש גרסה כזאת, הכל סבלנות, הכל יתברר. זה רק שיטה אחת. הכל יתברר גם בעניין הזה. הוא מנסה למצוא את הזמן של ותיקין. קריאת שמע של ותיקין, לא תפילת העמידה של ותיקין. זה שעה לפני הנצח המה, כדי שתספיק בנצח המה. יש לך שעה לקרוא קריאה שמה. כמובן זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי, לכן דבר צריך להתברר. ומי שיוכל לכוון לעשות כן שכרו הרבה מאוד, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, ולא יוזק כל אותו היום. זה צריך אותו מינון, רב ראובן. יש לך שכר לעולם הבא, אבל בעולם הזה רק יום אחד לא יוזק. אז אתה מינון, היום אגיד לך. מה? לא, אבל על כל קריאת שמה, כוותיקי יש לו יום אחד בעולם הזה. אבל יש לו את כל חיי עולם. טוב, אז...
יעשה פעם אחת בזרקיקים ומצח את זה לרמה הבא.
כן, אבל רק יום אחד לשומר עליו. טוב, בואו נחזור לדברי הבית יוסי. מהמתי זמנה? אני חוזר לתחילת הסימן הזה. מהמתי זמנה? מי שיראה חברו הרגיל עמו, שם במשנה... מהמתי קוראים את שמה בשחרית מי שיקיר בין תחילת ללבן? רבי אליעזר אומר בין תחילת לחרטי, ובגמרא תניא רבי מאיר אומר מי שיכיר בין זאב לכלב. אחרים אומרים מי שיראה את חברו רחוק 400 ויכירנו. אמר רב הונא הלכה כאחרים. רבי נחמן בירושלמי, מי שיראה את חברו במאן קיים ברגיל אפילו ברחוק תפי חכים בי, ואם ישנו רגיל אפילו בקרוב לגבי לא חכים בי, תיפטר ברגיל בנו רגיל כדן אכסן ידעת אלה קיצין. כבר לפעמים תבוא התוספות והראש, וזו שתב רבנו, מי שיראה חברו, הרגיל עמו קצת מרחוק 400 ויכירנו. הזמן הזה לא מספיק בהיר. כלומר, למעשה, כשהיינו בצאלים, אז הבנתי כמה אנחנו היום לא מסוגלים לשאר את הזמנים. הרי כשאתה נמצא בצאלים, היית בצאלים יוני, מיטב ימינו עברנו בצאלים. מה עשינו כשהיינו בצאלים? בדקנו את הזמנים, כי האפשרות היחידה שלנו להסתכל בשמיים בלי אור. לא, בלי אור. בלי אור. זה כשאתה נמצא בצאלים. כן, אתה לא מספיק החוק מהבסיס בדיוק, ושאין לך אורות מסביב, אז אתה פשוט רואה את השמיים, ואתה רואה את ההבדל בין לירח לבין לילה שהוא לא לירח. אנחנו היום הרי לא מסוגלים לשאר את האור הזה, את המציאות הזאת, כי אתה רוצה לדעת מהו הזמן, מי שיראה את חברו בחוק 400, אתה יוצא מכל מקום שאתה יוצא, יש לך פרטים, אתה רואה אותו בעצם כל הלילה. אתה צריך להיות במקום חשוך ולשאר 400. עכשיו, כשזה יקרה, אז לא תצטרך להתפלפל בנושא. אנחנו יודעים למעשה שיש הבדל, בליל ירח זה יהיה יותר מוקדם יותר, אני חושב. אני טועה? הרי אם בכל מקרה לילה מאוד מואר, אז... כן, אז...
השאלה
בסוף החודש, זה יום מעונן, תלוי אם זה מעונן או לא מעונן. אני מניח שבלילות הקיץ זה ודאי קודם מאשר לילות החורף. זה מסובך הדבר הזה לשאר אותו, אבל מה שברור זה שחז"ל לא התכוונו שכל אחד מאיתנו יחזיק שעון. התכוונו שאתה תצא החוצה ותראה אם אתה רואה אתך בך בחוק 400, אז אתה יודע שאתה עכשיו אתה יכול לקרוא קריאת שמע.
עכשיו זמן כמעט.
אם יש ירח, אז אתה יכול לראות אותו גם...
טוב, זה ירח מלא אז כל הלילה.
כל הלילה.
זה בעיה. זה בעיה. ודאי צריך להיות מחמת היום.
חלה מינימלית.
ירח מלא, ככה זורח, אז חודש שמקום מסוימים, אם לילה בלי עננים, אתה רואה מיד. כל הלילה אתה יכול לראות. מה אני מתכוון לומר, אבל שזה עניין, כשאמרו מי שיראה את חברו בחוק 400, התכוונו לזה. אבל לא מתכוון שתסתכל באיזה לוח. זה עניין מציאותי, אבל אנחנו היום מנועים מלעשות את זה. באמת, זה היה מאוד, בצאלים, כשהיינו ככה בלילה לבד, זה מאוד נהניתי מזה, שאתה רואה את הזמנים. בשביל זה לא צריך ללכת עד סוף העולם בשביל דבר כזה.
שיש ירח,
אם
אין ירח.
לא, לא ירח, ודאי שלא ירח גורם, אבל אני מקווה לומר, האור של בלילה בלי עננים.
בלילה עננים, ואין פנסים, אבל יש ירח.
טוב, אז זה ודאי לא.
באמצע החודש, באמצע
החודש,
יש ירח.
אתה צריך שהוא להוריד את הירח.
צריך להוריד את זה.
ודאי צריך להוריד את הירח. אבל לילה בהיר, מה?
קשה לעשות את זה.
קשה לעשות את זה. הוא צריך לדעת מה היה אתמול. ולפי זה לשער, עכשיו יש לו שעון. יש לו שעון, בסדר.
אבל בלי שעון, באמת אפשר לדעת
איך. מה בלי שעון? זה לא צריך שעון, הוא צריך לזכור אתמול מה היה.
איך אפשר?
טוב.
כמה הוא בלי שעון?
איך אפשר לזכור אבל אתמול ולתן
לתורה? עכשיו השאלה נשאלה, מה קורה בזמננו? ופה נפלה מלאכה גדולה בין הפוסקים, איך משערים את הזמן הזה? של מי שיראה את חברו ברחוק 400. נפלה בזה מחלוקת גדולה. עכשיו, הזמן הזה של מי שיראה את חברו ברחוק 400 זה גם זמן תפילין וגם זמן ציצית, ושם זה לעיכובה. נכון, הזמן של בן תחילת ללבן, מי שיראה את חברו, שזה אותו זמן, עוד מעט נראה, מופיע בהלכה בשלוש מקומות. מופיע בסימן למד, כמדומני, לגבי תפילין. ושם זה בגלל סברה אחרת. ומהי הסברה? אסור להניח תפילין בלילה, השם הישן בהם. ממתי מתחיל היום מי שיראה את חברו ברחוק 400? אסור להניח תפילין קודם. גם אסור, וגם זה לא זמן תפילין. אז מכאן ולך אפשר להניח תפילין. לגבי ציצית יש מחלוקת. כי כתוב, וראיתם אותו. האם נאמר גם על ציצית, האם ידרוש את זה? כי מדומני זה בסימן י' ח' נמצא. מחלוקת שולחן ערוך ורמה. השולחן ערוך אומר... אפשר מעמוד השחר כבר ציצית. ואילו הרמ"א אומר, רק מי שיראה את חברו, הפוך, סליחה, הפוך, טעיתי. השולחן ערוך אומר, רק מי שיראה את חברו, והרמ"א אומר מעמוד השחר, והגר"א החמיר כמו דעת השולחן ערוך. וראיתם אותו. לא, גם תפילין זה דאורייתא. כי זה גם האיסור, אבל זה לא זמן תפילין. כן, לא זמן תפילין, זה דאורייתא. יש שתי נקודות בתפילין. כן, אבל שתי נקודות. אבל אם אדם רוצה להניח תפילין בלילה סתם, יש לו חשב. אסור? אז זה האיסור, שם יפיח בהם. אז זה מדרבנן. אז זה אומר, מדאורייתא אתה לא מקיים את המצווה. בזמן הזה.
מדרבנן אתה לא מקיים את המצווה.
לא.
מדאורייתא אין מצווה בלילה.
לילה לאו...
לא היה שם שם יפיח בהם.
אין מצווה. לילה לאו זמן תפילין.
לא בגלל ששם יפיח?
לא. לילה לאו זמן תפילין, זה אומר שהמצווה אינה נוהגת בלילה. טוב, אני רוצה להניח תפילין אבל בלילה. גם אין איסור. האיסור מדרבנן. לכן הזמן של בן תחילת לבן, מי שיראה את חברו בתפילין, יש לו שתי נפקא מינות. א', זה לא זמן תפילין, ב', זה איסור. אז תשימו לב לדבר. אנחנו מצאנו את הזמן הזה של מי שיראה את חברו בשלוש הלכות, כאשר לגבי קריאת שמע, הוא זמן קריאת שמע לכתחילה. כי בדיעבד אפשר קודם. זה מוסכם לכל עלמא. מי שאנוס יכול לקרוא קריאת שמע מעמוד השחר. אז זה הזמן הנכון לקריאת שמע. זה לא הזמן המובחר לקריאת שמע, המובחר זה ותיקין. יש שלושה זמנים לקריאת שמע. בדיעבד מעמוד השחר, לכתחילה מי שיראה את חברו, מצווה מן המובחר כוותיקין.
בדיעבד מעלות השחר, בדיעבד זה עם עשה. עכשיו בא בן אדם בעלות השחר, אומר קריאת שמע, ואומרים לו בדיעבד. אנוס זה לא בדיעבד.
לא, אז אגיד לך, זה מאוד חשוב הדבר הזה שאתה אומר. זה מאוד חשוב. הכלל הוא שעת הדחק כדיעבד דמי. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו מתירים בדיעבד, אז אם אתה במצב של שעת הדחק, תוכל לעשות את זה לכתחילה. אני אספר לך משהו מהיום. היום... לא, אז חשוב להגיד בדיעבד. כי בדיעבד מגדיר את ההגדרה שאומרת רק בשעת הדחק יהיה מותר. כלומר, ההגדרה המהותית היא בדיעבד. אם עשית, לא נגיד לך שום דבר. אז לכן, בשעת הדחק נוכל לראות לכתחילה. היום היה סיפור כזה. סיפור כזה, שייך ממשפחת אפשטיין, אבל עם ת', לא עם ת'. הגיע איזה אחד לבית הדין, היום עשינו גיטין. אנחנו בפגרה עכשיו, אבל אנחנו צופים חובות. אז נסעתי, עשינו שישה גיטין היום, שם ישמור. אז שני דיינים, שישה גיטין. כי אנחנו בפגרה. אתה אומר בית דין, צירפנו את המזכיר, את הסופר, את ה... לא, כי בפגע אין דיונים, אז אנחנו רוצים לשנוחות, אנשים צריכים להתגרש, אנחנו מגרשים את כולם. אז, אבל כדי שאין דיונים, אז אנחנו פשוט, אחרת לא תהיה פגע, אז מחלקים טעמים בין הדיינים, כל פעם בא אחד אחר. אז הגיע אחד, שהוא כבר היה אצלנו בדיונים בנושאים אחרים, וכבר אז הספק התעורר לי, והספקתי לדבר על זה עם הרב עמר. הגיע אחד ככה, הוא אומר, הוא לא דתי. הוא אומר, אני חילוני גמור. באמת חילוני גמור, בדרך לכלא, ועבר הרבה עלילות בחיים, וכל מיני דברים, צברון לבן. פשיעה של צברון לבן, לא צברון כחול. חילוני גמור, באמת. גם אבא שלו חילוני גמור, ככה, הוא אומר. אבל הוא לוי. אחרי אמרתי, אפשטיין טט הם לוויים, נכון? הוא לוי. מאיפה אתה יודע שאתה לוי? אני יודע. מה הבעיה פה? יש מחלוקת, שולחן ערוך ורמה, האם כותבים ייחוס לוויה וכהונה בגט? השולחן ערוך אומר שלא כותבים. והרמה אומר שכותבים. צריך לכתוב, זה חלק מהשם. זה בעצם מחלוקת בפשט המשנה. צריך לכתוב את השם בגיטים. האם שמו של האדם כולל את ייחוס הכהונה והלוויה שלו? או שזה משהו אחר? מנהג צפון אפריקה, לכתוב כהן ולוי. כמו הרמה, אבל אף אחד לא עושה את זה. זאת אומרת, אני גט מרוקאי, עוד לא עשינו פה. והייתה לי איזה טעות בגט שעשיתי גט לפי מנהגי מרוקו לאחד ספרדי, התבלבל לי בראש, מה זה גט מנהגי מרוקו? אני יודע זה רק מהספרים. אבל התבלבלתי ובסדר, זה יצא משהו בסדר, לא משנה. אז זה בעצם מחלוקת בהלכה. אבל הבן אדם, אז רגע, לפי הרמה, השם כולל לוי. בשוט משכנות יעקב, לא משכנות יעקב, רבי שעיה אורנשטיין מלבוב, מה הספר שלו? רבי שעיה אורנשטיין מלבוב. טוב, אז יש לו את ספר לשכן ערוך, אז הוא אומר, הוא דן בשאלה אם אפשר בכלל לתת גט שלא כתוב בו לוי. והוא אומר לא לתת את הגט. אבל אם נתנו, זה קשר. למה? הוא אומר, לא יכול להיות שיהיה גט של הספרדים זה קשר ולאשכנזים זה יהיה פסול. לא יכול להיות. אם אתה אומר שהשם חסר, כלומר לא כתבת לוי, כאילו כתבת חצי שם, לא יכול להיות שהספרדים מתגרשים זה לכתחילה ולאשכנזים זה לא. אז הוא אומר, אם נתנו, זה טוב. אבל אם כתבת גט אשכנזי בלי לכתוב הלוי, אל תיתן אותו. רק אם נפת. זה קשה. אבל זה המקרה, אתה רואים, זה לא לכתחילה. כי לפעמים אתה אומר, אם כתבת, לא נטריח את הסופר, תכתוב גט, זה פרויקט, תכתוב גט. לא נטריח את הסופר, זה המון זמן. זה יהיה לך מקרה שכתבו
כבר את הגט, ויש חשש שהבעל יברח
ויעלם. מה עשיתם? יפה, יפה, בדיוק. אבל, אם לא נתת, אל תיתן. עכשיו הגיע אחד, הוא אומר שהוא לוי. איך אתה יודע שאתה לוי? סבא שלי אמר. עכשיו, אם אני אכתוב לוי והוא לא לוי, הגט בטוח פסול.
זה מה שם שלו.
כן. זה כבר שם לא נכון. הגט בטוח פסול. אם אני לא כותב לוי, ויתנו אותו, הגט כשר. ולא צריך לתת גט נוסף. עדיף לעשות עבודה. עדיף לעשות עבודה. הבעיה שהיהודי עומד להיכנס לכלא. מה אתה עושה עכשיו? ייכנס לכלא ואחר כך תרוץ ותביא אותו, אני יכול להביא אותו לבית סוהר. אבל רחמנות על האישה הזאת! אתה יש לך בעיות בהלכה! מה היא צריכה להישאר איתו? הוא נכנס לכלא! ומה שהיא עברה איתו וכל מיני סיפורים. רוצה להתחרט, אני לא יודע אם הוא לוי או לא לוי, עכשיו אני אעשה מחקר, אל תדאג לי, אני אביא אותו מהבית סוהר? אני יכול להביא אותו, אין בעיה. אני כותב צו לבית הסוהר, הם מקבלים אותו אחרי שבוע, המחשטף שלהם מעכל את זה שבועיים, אחר כך זה משה קיבל, הוא מסרה, הם מגיבים אחרי שלושה שבועות, אחר כך הם שולחים מכתב שהם מוכנים להביא אותו, אני קובע להם תאריך להביא אותו, הם שולחים לי מכתב שביום הזה כבר יש להם המון הסעות של הסירים, כל יום קודם, אני רשאי לדחות להם, אני אומר להם, אני לא מסכים, אני לא תוכל לכם, ואז הם מביאים אותו בשתיים בצהריים, ביום אחד משביטים, קיצור, בסוף זה יקרה, אבל מה השמה המסכנה הזאת, שאתה לא יצא לדעתם אולי הביאו לו. אבל לבין, אז שאלתי את הרב אמר. שאלתי את הרב אמר על זה, הרב אמר לי, עזוב, אל תכתוב לי. הקפני בבין. אמרתי, רוצה לדבר עם אבא שלך בטלפון. הוא אומר לי, תראה, אני לא בקשר איתו, אחרי כל מה שבא. זה עוד יותר עוד מהשאלה. אמרתי לו, אתם מי בקשר? אחותי טוב, תמיד אוהב אחותך. אמרתי, מה הטלפון שלה? בסוף, קשרתי כל הזה היום. קשרתי לאבא. אמרתי לו, תגיד, אתה לוי? אני בטח. אמרתי, איך אתה יודע שאתה לוי? אמרתי, מה זאת אומרת? אני לוי. אמרתי לו, אבא שלך עלה לתורה? הוא אמר לי, תראה, אני מנוע מלהיכנס לבית כנסת, אתה יודע, אני לוי, זה לא הבנתי. די לו נעים להגיד שהוא אף פעם לא בית כנסת. אני מנוע מלהיכנס לבית כנסת. אז אני באמת לא יודע מה אבא שלי עשה, אבל אני בטוח שהוא לוי. טוב, זה כבר עדות שמיעה. זאת אומרת, אומרים שהוא לוי. אם הוא היה אומר לי, אבא שלי היה תמיד עולה ספר שתיים. אני חושב שהנאמן הזה, זה מסך לפתאום אורה, אין לו שום אינטרס. מה הוא יפסיד מזה? מה? וכהן, אז יש חשש שיבואו להכין אותו בתרומה. אבל פה, מה הוא יפסיד מזה? מה הוא ירוויח מזה? אין לו שום אינטרס. מה נשמע? היום, מה נפקרנו לוי? מה נתנו לו מעשה ראשון?
פתאום הוא לא צריך להגיד, יכול להגיד גם סם שהוא לוי גם בלי הוכחה שהוא עלה לתורה.
כן, אבל על סמך מה אתה אומר? הוא היה מסך לפתאום אורה. מה מסך לפתאום אורה? עכשיו אומרים את זה בעברית צריכה. עוד גזוקת, כלומר, אמרו לו שהוא לוי, אמרו שהוא לוי, זאת אומרת, מה הם אמרו לו? זה לא מספיק. בקיצור, החלטתי לא לכתוב. הרב אמר אמר, זה לא זה, החלטתי לא לכתוב. אז זה מצב, אחרי שנתת את הגט הוא קשר לכתחילה, זה בגלל מה שאתה... אחרי שנתת את הגט, קשר לכתחילה, אתה החלטה לתת אותו. כן? בדיוק. לא, מה אני מקווה קשר לכתחילה? לא, קשר לכתחילה זה אומר שלא תגיד אישה. היינו... היינו פעם לסיפור שאחד מהדיינים נתתי את הגט בלי לכתוב עליהם. היינו פעם סיפור שאחד מהדיינים טעה בגט. אני מניח שאנחנו כל הזמן טועים, זאת אומרת, השם ישמור, זה הכל פה דברים דקים וזה, אבל לא טעות מעכבות, זו טעות שלא מעכבת, שעליה כתוב שאם ניסית בני הקשרים. עכשיו, אנחנו ברוך שם בדין עדנו תקיפה. אנחנו לא עושים חוכמות. עוד אנו, לא צריך עוד גט. למה עוד אחד? צריך עוד אחד. עכשיו, במקרה של גט לחומרה, החיים מאוד קלים. מדוע? אדם יכול להגיד, אני לא רוצה לגרש את אשתי. אני אוהב אותה. אבל אם יש לו אישה שהתגרשה בגט, שהוא מעיקר הדין כשר. אם ניסית, אבלת כשר. עכשיו, מה אתה רוצה מהאישה הזאת? לא, מה אתה רוצה? למה אתה לא נותן גט? הרי היא גרושה! מדאורייתא היא ודאי גרושה. יש פה דין דרבנן. למה אתה נותן גט? עכשיו היא שמחה בכלא. מי אתה הולך לכלא? בואו, אנחנו הולכים לקוף גט. זה ענף קמינה. זה צריך לעשות חשבון. וגט שהוא גט לחומרה, אפשר לקוף גט. אנחנו אומרים לו, נגמרו המשחקים, כל גט רגיל, אנחנו צריכים שזה יהיה ברצונו, היום שאלתי איזה אחד, אתה מגרש ברצונך, אומר לי, מה פתאום, אני אין לי ברירה. אז אמרתי לו, טוב, לך הביתה אם אתה מגרש ברצונך, אני לא עושה גט מוסה. אמרתי, לא, כוונתי שהפננתי שזה מה שנכון לעשות אחרי כל מה שעברנו. אז אמרתי לו, אז אתה רוצה לגרש? תשמע, אני אוהב את האישה, מה אתה רוצה לגרש? אתה צודק, אתה לא מבין מה שאני כאן רוצה. רוצה הכוונה, אתה בלא שום כפייה מגרש, אין שום הכרח שגורם לך לגרש, אלא רק הבנתך שזהו המעשה הנכון לעשותו, זה נקרא רצון. אמר לי נכון. אבל אם לא, אני לא ממשיך, אני לא רוצה מלכתי פלסטר. אם זה גט מעושה והוא לא עושה את זה מרצונו, אני לא, אם אני חס שלום, אני גט מעושה, הביתה, לא יהיה גט. זה אנחנו עושים בגט רגיל. אבל אחד כזה שיש לו גט לחומרה, תופסים אותו בגרום ואתה עכשיו תיתן גט, נגמרו המשחקים, כל מה שעשינו פה בסבב ראשון, זה היה. עכשיו אתה תבוא לפה, תן גט, תביא לך משטרה מיד, יקחו אותך עכשיו למעצר, אתה תעשה מה שאני אומר לך, תכתוב פה וזה, תפסיק עם הסיפורים, עכשיו אני לא נחמד אליך. אבל זה ברור, זה גט לחומרה זה ככה, ויש לנו הרבה גטים לחומרה. המון גטים לחומרה, למה? לא דברים כאלה, טעויות בגט, ניסויים אזרחיים. ניסויים אזרחיים זה גט לחומרה, תפוס טוב הגרון, אתה עכשיו תיתן גט, זה גט לחומרה, ניסויים אזרחיים זה החומרה של החומרה של החומרה. ניסויים אזרחיים זה... היה לנו מעשה כזה, ניסויים אזרחיים, אתה נופל. הרי ניסויים אזרחיים, הרב עובדיה יוסף והרב משאש, לא יודע, פוסקים אותו, צריכים לדבר בכלל. ומנהל בתי הדין בניסויים אזרחיים לתת, לתת גט לחומרה. מה זה גט לחומרה? משתדל. אבל ברגע שאתה נותן גט לחומרה, אתה פוסל אותה על כהן. ברגע שאתה נותן גט לחומרה, אתה פוסל אותה על כהן. נפקא מינה, שאם הוא רוצה להתחתן עם כהן, אבל אם יוצאת רנקות, לא נפר אותה גט. באה אלינו אחת עם גט לחומרה, תפסנו אותה. זאת אומרת, עם נישואים אזרחים, לא יודע, תפסו אותה, היא באה לבור יהדות, היה נראה חשוד, ברבנות היה נראה חשוד שחרות על בית הדין. תפסנו אותה שהייתה נישואים אזרחים באמריקה. אמרנו לה צריך גט, והיא עמדה להתחתן. היא חזרה, ראית שהיא הייתה בכל האתרים באינטרנט, והמתודרכת, שיקרה לנו את כל השקרים, שהיא חשבה שאנחנו לא יודעים, בדיוק הבינה, אתה למדה את הנושא, מה זה גט לחומרה וזה, אבל היא פישלה בגדול, למה? כי שאלנו אותה, החתן כהן? היא אמרה, לא, חזרה. אם הייתה אומרת, כן, היינו פותרים מעל הגט. זה לא קלטה. היא שיקרה את כל השקרים, זה משהו מדהים, את כל השקרים, אבל לא, לא היה חתונה, סתם, זה בכלל לא היה כלום, כל השקרים. אז פה היא נפלה, אמרנו לא כהן, לא, חזרה, לא כהן, כי... כי לא יודע, איך... מה שאומרים הפוסקים, אבל כבר בדורות הקודמים, זה שכל אדם שחי עם אישה בלי קידושין, ויש לו אופציה לקידושין, אז הוא אדם שמזנה, אז אתה לא יכול להגיד עליו, אין אדם עושה בילתו בלי הזנות וגמר ובעל לשם קידושין. זה מה שאומרים הפוסקים, זה סבר מאוד 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 חזקה, לומר ששני אנשים שחיים בנישואים אזרחיים התכוונו לקדש, זה באמת מגוחך. אז לכן, הרב עובדיה יוסף והרב משה שמור שלא צריך גט בכלל.
אתה מתכוון לקדש על פי
דרכו של ישראל? לא, אבל התכוון לקדש.
אבל הוא מבין שהם נחשבים כאיש
אישה. כן, אז הוא לא מתכוון לקדש. זה כן. נישואים אזרחיים זה אפילו יותר גרוע. למה? זה
אפילו
כן, כן, כן. אם היה... אם היה, גם פה היא נפלה, היא שקרה הכל, התברר שהיה טקס. אבל היא אמרה, לא היה טקס, אנחנו סתם חיינו באחד. הכל, בקיצור, שקרה את כל השקרים שלא עזרו לה. ויש לה אמר לי, תראי, כמה שתגידי יותר אמת, יהיה יותר טוב. כל הדברים פשוט סבכים אותך, פלונטר שלם. מה? מה אכפת שיש לה גט? חתונה בעוד 10 ימים, ההוא גר באמריקה. מהנישואים אזרחיים. זה הסיפור. סידרנו לגט תוך 10 ימים מאמריקה.
איך, מה, השליחים של בדין שם?
איך הבאנו אותו? מצאנו את איפה הוא גר. זאת אומרת, היא סיפקנו את הכתובת איפה הוא גר. זה שהיה נשוי לה בנישואים אזרחיים. איפה הוא גר. מצאנו את הרב המוסמך הקרוב ביותר למקום המגורים שלו. רב שאפשר לסמוך עליו לגבי גיטין. עכשיו, באמריקה זה לא כמו בארץ. שם זה ביזנס. הם שילמו לרב. יש תשלום, הוא לוקח $400 לגט, לא כולל חיפושים ודברים ודברים אחרים. אנחנו, כל מה שהולך באמריקה, שפרדת דת מהמדינה, תשלמו. שם זה עניין עסקי, נכון? רובן, שם זה ביזנס, דווקא הרב היה 100%. שלחנו לו הוראות מה אנחנו רוצים שיכתוב בגט, נכתב הרשאה. זה היה ביום חמישי, סנדיי. אבל לא יומיים אחרי זה, 9 ימים אחרי זה, סנדיי, הוא עשה את הגט, שלח אותו במטוס, מנדיי היה אצלנו, מסרנו את, הוא מזכיר בית הדין גרש, אתה כן? כי הוא מנה את מזכיר בית הדין שליח, הניח בידה, טיוזדיי התחתנו. זה היה מעשה, נעשים... כל יום יש את הדברים. אותי זה כבר לא מעניין, לא יודע איך זה.
זה מה שכל הרבנים
וכל
העולם.
מה? היה מוכן לתת, כן. כן, זה עשייה דשמה, היה מוכן לתת. כלומר, היא לא גמרה איתו בקאזר וזה, הוא הבין שהוא תוקע אותה עם החתונה, והוא עשה מאמץ, היה פשוט צריך למצוא את הסנדיי. לא, הוא יכל בסנדיי. הוא השאלה עם סנדיי, אז זהו סנדיי הבא. אבל סנדיי לא עושים כלום באמריקה, נכון? אז הוא מצא את הסנדיי המתאים. אין נישואים אזרחיים בארץ. הם רוצים להתחתן ברבנות, זה יפה.
חזקה.
אז זה היה... אבל שקרה שקרים שקשה לתאר. כמויות של שקרים, לא משנה. זה הכל, הדיינים כעסו עליה. אני אמרתי...
זכתה גם קצת לימוד כל האישה.
זכתה לראות איך עובדים. איך עובדים... לא כעסנו עליה, למרות שהיא שגרה. אמרתי לדיינים, אתם לא... אתם לא הייתם משקר, אבל אתה בלחץ, אתה לא יודע מה הרבנים האלה רוצים. מה הם רוצים? אתה צריך להגיד להם משהו ימצא חן בעיניהם, לך תקרא אותם. זה באמת לדון לכפות. טוב, אז אני אספר סיפורים על דברים שאנחנו עושים בכל יום. שיש מצבים שאתה תדחק, ואנחנו לא רוצים לגיטים שאתה תדחק, רוצים לכתחילה כמובן, אבל אני אומר לך עוד פעם, זה המצב. הרב אמר אמר דבר יפה, הוא אמר ככה, אמר שיש דיינים שהם רוצים הכל גלת כושר, רוצים הכל גלת למהדרין, לא רוצים כשר, רוצים גלת, כמו שהוא אוכל בבית. אבל הוא מעיד שכשזה נגע לבת שלהם, הם הסתפקו בכשר. אז הוא אמר שהוא אמר לכמה דיינים כאלה, כל אחד זה הבת שלהם. אז זה צריך קצת שכל, יש פה, אני אומר לך מקרה כזה, שהאדם מה עושים בכל יום, הבעל עומד להיכנס לכלא על דברים נוראיים, עבירות צווארון לבן, זה מיליונים של חובות, הרס את הבית, הרס את הילדים, הרס את אשתו, האישה מצא נפשי קשה, עכשיו הדבר שהוא בשבילה הצלה, זה הגט. עכשיו אתה יכול להגיד, גברת, אנחנו ניתן לך גט, סבלנות, יש לנו רק בעיה אם הוא לוי או לא. בחודשים הקרובים אתה קבלי את הגט, תביא אותו מהכל. אתה מבין איזה רוע לב זה? אני קורא לומר, אם כמובן זה פוסל, אנחנו לא, אבל אם זה קשר בדיעבד, מה שאני מקווה קשר בדיעבד, אם יש עמוד בדיעבד, אם כתוב בדיעבד ניסית, לא תצא, אז זה לא, אני חושב שלא. אבל אם כתוב שאם קיבלה, לכתחילה יכולה לנסה בזה, ולא עושים דעת חדש, אז אני לא מבין אותך, פשוט לא, לא אותך, לא מבין, לא מבין. אז זה מה שהרב אמר, אבל לא עשיתי על דעת עצמי. פגשת הרב אמר, אמרתי לו מה הרב אומר. אל תכתוב לוי, תמיד, לא פשוט, בכלל, אני נראה לי שהוא חשד בי שאני מחמיר מדי.
לא, אבל מה זה קופים?
כשהייתי אצל הרב עובדיה, אז כשהוא כפכף אותי, נתן לי צ'פחות, הרב עובדיה, הוא אמר לי, אתה בשבילי כמו הרב משש, נורא התלהבתי, אבל אחר כך הוא אמר לי, הוא אמר את זה כמה פעמים, הוא אמר לי, אתה תהיה מקל כמו. ככה, אתה תהיה מקל כמו. והרב דייחובסקי אומר יפה, דבר יפה שלו, הוא אומר, כושר דיינות וגלת כושר לא הולכים ביחד. מי שרוצה גלת כושר, שילך למקום אחר. לא צריך...
אבל מה זה גט מוסה?
אבל אתה רואה, בפוסקים זה ככה, מה זאת אומרת? זה תקנה בנות ישראל.
מה זה גט מוסה ומול קופין עד שאומר רוצה אני? אין בזה...
לא, זה רק שהוא מחויב לגרש, מן הדין. אתה לא יכול לקוף אותו עד שאומר רוצה אני כשהוא עוצר גרש.
אז במקרה שזה מוחייב מן הדין...
תראה, הרי מה קורה? אנחנו יש לנו בעיות עם הדברים. מה קורה? האישה הולכת לבית המשפט. מה ההבדל בין בית הדין הרבני ובין בית המשפט? אתם יודעים מה ההבדל? בית הדין, חזל, הורידו את הגבר לברכיים. אמרו לו, אתה חייב במזונות האישה, אתה חייב במזונות הילדים, אתה חייב לתת אשתך מדור, לילדים מדור. בית המשפט כבר חתך לו את הרגליים. הוא לא רק הוריד אותו לברכיים, חתך לו את הרגליים. זה לא יאומן הפסקים שהם פוסקים. עכשיו, עורך דין מלומד רוצה להצליח עבור הקליינט שלו. אז הוא בודק את העדיפויות. יכול להיות שבאותו יום, שני לקוחות, אחד הולך להגיש תביעה בית הדין, במזונות אחד בבית המשפט. זה לפי האינטרסים, וגם עורכים דתיים. ואם אותו, הוא הולך לבית המשפט. אנחנו, ההבדל בינינו לבין בית המשפט הוא שבית המשפט לא מתעניין בנו, אנחנו מאוד מתעניינים בהם. כלומר, כי אנחנו צריכים לקרוא את כל הפסקים שלהם, אין בזה השלכות של גט מעושה. לפעמים הם כפוי. לפעמים אז הם חייבים אותו, אתה רואה, הוא מציג תלוש 5,000 שקל, חייבים אותו מזונות 12,000 שקל. ככה נראה, כי החוק אומר שבית המשפט לענייני משפחה איננו קבול לסדרי הראיות. אתה שמעת על זה, יוני? אתה לא תלך יותר רדין של משפחה. אתה לא תלך יותר רדין של משפחה, אני אומר לך. הוא לא קבול לסדרי הראיות. ואז הוא אומר, אתה נראה לי יהודי יקר. אתה מצהיר על 5,000, אתה נראה לי יותר יקר מזה. כמה? נראה לי 15, תן 12 עכשיו בשלך. אין בעיה, הם יכולים. שאנחנו על זה לא ישנים בלילה על דבר כזה. מצד שני, לא צריך להיות טיפש. באנו איזה אחד אומר, אני מרוויח 5,500 בחודש. מה אתה עובד? אני עובד בחברה. בחברה יש 4 שופלים, 9 טרקטורים, B9, איזה חברה ענקי. של מי החברה? 4 בנים שלי, של 4 הבנים. תסתכל, 5,000, אין לך דמים. הוא צריך לרחם מסכנה. אני אומר, מתעללים באבא שלהם, הוא כל היום על השופל. חמד תלבי. אחר כך אתה מגלה שהבנים האלה הם מהאישה הקודמת שלו. זאת שהוא מגרש עכשיו היא האישה השנייה. מעניין? אתה חושב שאנחנו מטומטמים, תגיד למה אתה... אז אנחנו הראינו מה זה, עשינו לו אומדנה. כמה מרוויח חד על שופל, והוא שילם. אבל זה כבר דברים אחרים, פה אתה רואה שהוא משקר. נראה לך שהבנים שיש להם... זה חברה שמרוויחה המון כסף. אתה נראה לך שהבנים שיש להם חברה שמרוויחה המון... יתנו לאבא שלהם 5,000 שקל, מה זה קורה? מה אתם פה? מה זה סדום?
אבל אפשר על פי סברה להוכיח
הלכתית של... עומדי הדמוכה. לא, צריך לצמצם. אני לא אומר שמרוויח 20, אבל 12 הוא בטוח מרוויח. טוב, אז... אז אני אומר, לפעמים הוא מגיע אלינו עם פסק דין של בית המשפט. שחטו אותו. באה אישה אומרת, אני רוצה כתובה. חוץ זה שחטו אותו שם, זה הכתובה. כי הוא בגד בי. שלפי הלכה מגיע לו אולי כתובה. נגיד נעשה דיון, נגיע בסנאי שמגיע כתובה. עכשיו אומרת האישה, בואו תעשו את הגט קודם, אחר כך נדון שאר הדברים. אנחנו לא מסכימים, אני לא מסכים. אז את שוחטת אותו ממונית, הבן אדם רוצה שנמצא את הנושא הכספי. הוא לא מוכן לתת לך גט, עד שאת לא תוותרי לו על הכסף ששדד אותו. זה גט מעושה. אם הוא רוצה לגרש אותו, אם הוא לא רוצה לגרש, אני לא עקוף אותו. ומה אנחנו עושים? אנחנו עושים משפט על הכתובה, מחשבים, קודם כל, אם מגיע לכתובה, אנחנו גובים כתובה. אם מגיע לכתובה, ונגיד שאנחנו פוסקים שמגיע לכתובה, אנחנו מקזזים את הסכום, אנחנו כאילו נאלצים להתערב בעבודת בית המשפט, מקזזים את הסכומים שבית המשפט חייב, ואומרים לה, תראי, אנחנו, אם את רוצה שיהיה גט בהסכמה, זה דורש סידור ענייני הממון, הסכום הגלובלי הוא כך וכך. אז זה מקרה טוב, זה כשאתה חושב שמגיע לכתובה. מה קורה אם אתה חושב שלא מגיע לכתובה? ובית המשפט חנק את הבן. אז יש קשיים בדבר הזה. יש קשיים גדולים גדולים בדבר הזה. והעיקרון הוא, אנחנו לא מתקופים לבית המשפט. זה העיקרון. ויש מזה המון קשיים, המון בעיות. טוב, כל זה הגענו מהסיפור של הדיאבת. אמרנו שישנם שלושה זמנים. שלושה זמנים לקריאת שמה. בדיעבד, מי שעלה עמוד השחר, לכתחילה 400, מצווה מן המובחר, כוותיקים. אני ממשיך בבית יוסף, ומה שכתוב נמשך עד סוף 3 שעות, גם זה שם, עכשיו זה הסוף, נקודת הסיום. גם זה שם משנה גומה עם הנצחה ויושע אומר עד 3 שעות שכן דרך בני מלכים עוד 3 שעות בגמרה, אמר רבי יהודה אמר שבוע, לחקר רבי יהושע, אז 3 שעות. כתוב בהגות מימוניות שרבנו שמחה כתב דעד תחילת שעה השלישית כאמר. אתם שומעים? 3 שעות זה תחילת השעה. והם דחו דבריו. ואלו דעת סוף שעה השלישית כאמר וכן הוא חבר ירושמי, וכן פשוע תוספות, וכן הסכים הרם, וכן נעלה סמד, וכן כתב הרמב״ם, שאנחנו מדברים על נקודת הסוף. טוב, פה הוא דן בנושא של הוותיקין, אבל זה כבר עניין ארוך, אז זה ימתין לשבוע הבא. העניין הזה, אני מתנצל. אז בעזרת השם, נמשיך שבוע הבא את העניין של הוותיקין, שיש פה דיון ארוך.
לא חושב לנו שמציאות היום בשחת קומטר, זה דיוק להפך ממה שהיה בזמן החזר.
שאלה טובה מאוד.
מתאמין בזה?
ואנחנו נדון בזה. רגע, הייתי צריך לסכם את הדבר וברח לי לגבי באמת איך מודדים את מי שיקיר את חברו, שזה לא נזכר בהלכה. כמה זמן זה, בזמן שאנחנו לא מסוגלים לשער את זה? זו מחלוקת שנחלקו בה רק ב100 השנים האחרונות, עד כמה שידוע לי הרב טיקוצ'ינסקי הראשון שדן בדבר הזה, ולמעשה יש בזה כנראה הבדל בין מנהגי הספרדים ומנהגי אשכנזים. הספרדים נוהגים שעה לפני הנץ. עכשיו, זה השלכה לתפילין, שעה לפני הנץ. ושוב, זה זמן שהוא לא ברור, אבל שעה בטוח טוב.
שעה...
רגע, רק שנייה, אני חייב לסייג משהו. הרי זה נמצא, הזמן הזה של 400 הוא אחרי עמוד השחר. מתי זה עמוד השחר? זה גמרא מפורשת, בפסחים דף צדי דלת. שזה, לא, הגמרא אומרת זה 4 מיל. ארבע מיל בין עמוד השחר לנצח חמה. יש מחלוקת כמה הוא שיעור המיל. בדרך כלל הפוסקים אומרים 18 דקות, ואז המיל זה 72 דקות. אבל מנהג ירושלים, שזה 22 וחצי דקות, ואז זה 90 דקות, זה מה שתובע בספר של הרב טיקוצ'ינסקי, בזמן האחרון יש כאלה שמפקפקים על זה. פה, כלומר, פה מנהג ירושלים של האשכנזים, הוא יוצא כולה, שהם יכולים להתפלל בדיעבד 90 דקות לפני הנצח חמה, זה זמן שמנהג הספרדים, אתה יכול להתפלל ערבית בזמן הזה. אתה יכול להתפלל ערבית בזמן הזה, כי אז הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שמתפללים לפני, ממש לפני עמוד השחר ערבית, אחרי עמוד השחר שחרית. אז באותו זמן, ב-18 דקות הללו, לפי מנהג הספרדים מתפללים ערבית, לפי מנהג האשכנזים יש חילוקים נגיד. נדמה לי שהאחסידים לא נוהגים כמו הרב טיקוצ'ינסקי בדבר הזה, וראיתי פעם, מישהו פעם הביא לי קונטרס שכתב, לפני למעלה מ-10 שנים, קונטרס שכתב יהודי, תלמיד חכם בעילום שם, זמני היום באומן. והוא כתב שם ברור על הנושא של עמוד השחר ומאוד מצחן בעיניי, ולכן אומר שהחסידים, אומר שמסורת לא לסמוך על הרב טיקוצ'ינסקי, כלומר להחמיר ולא להקל ב-90 דקות קודם לקרוא קריאת שמע ולהתפלל שחרית בדיעבד. אז הזמן של ה-400 הללו הוא יש לו פרק זמן של שעה וחצי או שעה ו-72 דקות. הוא לא יכול להיות יותר משעה וחצי או שעה ו-12 דקות. מנהג הספרדים שעה. אז יכול להיות יותר, אבל לא יותר מ-72 דקות. מנהג אשכנזים 50 דקות. נפקמינה לתחילת זמן הנחת תפילין, 50 דקות. נפקמינה גדולה מאוד. מה? זה לכאורה זמני. כל זה לכאורה זמני. שעה זמנית, 50 דקות זמניות. לא, תמיד כזה.
50 דקות.
זה לא מובן. זה אמור להיות זמני. אנחנו נעשה בדיקה על זה. אבל הייתה נפקמינה פה במניין בשכונה, פעם היה מניין בעלי בתים, והייתה צרה, מניין פועלים, לא בעלי בתים, מניין פועלים, והייתה צרה שהם רצו להתפלל מוקדם. עוד בעמוד השחר רצו להתפלל. אבל לעמוד השחר אתה לא יכול להניח תפילין. הם רצו את החשבון, לא, הם היו לחוצים, אנשים שעבדו עבודה קשה. ובחורף הרי הנץ בשש וחצי, כן? הנץ ב-6:38. אז אתה היית יכול להתפלל, אז הם רוצו להגיע ב-5:38 להשתבח כדי להניח תפילין בין לבין. ב-5:38, זאת אומרת, הם התחילו עודו נגיד ב-5:25. אז אני אמרתי שהאשכנזים לא יכולים להתפלל שם. לפי מנהג האשכנזים, הם מניחים תפילין לפני הזמן, יכולים להתפלל, אבל לא להניח תפילין. להניח תפילין בלי ברכה, גם זה יכול, כן כן, יכולים להניח תפילין בלי ברכה. ולא כמו הספרדים שזה. ברוכים תהיו. גמרא בכמה מקומות, בין השאר במסכת עירובין.